אריה, אנחנו נתחיל?
אתה מתחיל.
קדימה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. את הצלש הראשון צריך לקבל ערוץ 13 על התחקיר שחשף את הזוועות מעוררות החלחלה של מקום המכונה כלבייה ביישוב צור משה, בגדול כלביית מוות. היא הוקמה ונועלה על ידי חילה שהצליח, רק אלוהים יודע איך, לזכות במכרז של משרד החקלאות, והוא החזיק שם פשוט מחנה הרעבה והמתה של כלבים בייסורים קשים. זה קרה לאורך זמן וגבה את חייהם של מי יודע כמה מהייצורים המזונבים והמופלאים האלה. את הצלש השני מקבלים כל פעילות ופעילי המאבק למען בעלי חיים שהקימו כל צעקה ומחאה כמו שרק הם מסוגלים. שורה תחתונה, התבשרנו היום שמשרד החקלאות החליט לסגור את בית המטבחיים הזה, ועכשיו הצלש השלישי לעמותה שנקראת נשמה של כלב. בכלבייה הזו יש כמעט 170 כלבים, כולם נהדרים, אבל הם מורבים ומותשים ובטראומה. כרגע צריך למצוא להם מאמצים או משפחות אומנה עד שימצא אימוץ מסודר. הליווי הרפואי חינם על ידי העמותה. אם אתם מוכנים לתת יד או לקבל בחינם חבר לחיים, תשלחו וואטסאפ למספר 0544-205-774 או חפשו בפייסבוק נשמה של כלב או באינסטגרם Adopt Dogs Israel ותבואו על הברכה. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. נוסחות פשרה שונות ברפורמה המשפטית התפרסמו בימים האחרונים, חלקן רחוקות מאוד מעקרונות התיקון הדרושים לדעתי במערכת המשפט, אבל לוין ורוטמן כבר אמרו שיש בהצעות פריצות דרך והן בסיס טוב לדיון. בינתיים, עד שיהיו הסכמות, הם ממשיכים בחקיקה, וזה סוג של אקדח טעון. מנהיגי המחאה ברובם המכריח דוחים את ההצעות עד שמציעי הרפורמה לא יודיעו על הפסקת החקיקה, ובינתיים מכוונים אקדח של סרבנות המונית, מעורבות צבאית בפוליטיקה ובעצם הפיכה צבאית נגד הממשלה. גם זה אקדח. בין שני האקדחים הללו תלויה מדינת ישראל. אני תומך בפשרה שתושג במסע ומתן בלי תנאים מוקדמים, ומי שמתנגד לה היום חושש בעצם כי פשרה תשמיט את הקרקע מהמאבק, והניצחון במאבק הופך בעיניו לעיקר. לא להתמקח על איזה רוב דרוש בעליון לפסילת חוקים ואיזה רוב בכנסת לפסיקת ההתגברות ומה היחס הראוי בין קואליציה ואופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים. לפיד אפילו מסרב לפגוש את הפרופסורים פרידמן ואלבשן. מיכאלי צורחת קומבינה. דגלים שחורים למיניהם חוששים שפשרה תחזיר הביתה את רוב המפגינים. אהוד ברק, מרשי מחרחרי מלחמת האחים, כותב אין גשר לפשרה, יש דרך לנצח את הממשלה. הוא מוציא בכך את המרצע מן השק. הם לא רוצים תיקונים במערכת המשפטית, לא רוצים פשרות, הם רוצים שלטון. וכיוון שהציבור הופך יותר ויותר ימני, הם מבינים שזה הסיכוי האחרון שלהם להפריע ולהשפיע. ואני אומר, פשרה עכשיו.
עכשיו, ב-103 FM, 5, עם לילי בן עמי, בן כספית ואריאל דד.
שלום לך.
שלום לילי, שלום בן.
שלום בן ושלום אריה.
הייתי מתווכח אתך עכשיו על הפשרה עכשיו, גם אני בעד פשרה, אבל לא תחת חקיקה. תדברו עם החברים שלכם כשאתם מחוקקים בבליץ.
דבר עם המילואים ניקים קודם. אתה תדבר קודם ואני אדבר תוך כדי שאתה מדבר.
היום דיברתי עם הטייסים, קמתי עם שחר והלכתי לבית של יואב קיש, בעיקר בזכות העובדה שזה 200 מטר מהבית שלי.
אתה משרת קלאב אתה.
רק קלאב. אבל אנחנו ביום האישה הבינלאומי, ואת לילי בן עמי הכרתי לפני הרבה מאוד שנים, הייתה לה פינה אצלנו בעושים סדר בנושאים חברתיים, פעם בשבוע טיפלנו בכל המוחלשים ומסכנים וחלקאים ונדכאים ונצרכים, ופתאום הטרגדיה שאנחנו תמיד נזכור, רצח אחותה מיכל סלע, הכתה בהלם את כולנו, כמובן קצת יותר אותה. ומאז לילי את בתוך העסק הזה, מלא על מלא. פורום מיכל סלע זה דבר שעובד וקיים ורץ. אמרת לי בשיחה שאת עכשיו מעורבת בהגנה על 85 נשים מאוימות?
כן, פורום מיכל סלע זה עמותה רשומה, יש לנו כבר 14 עובדות, משרדים, הרצח של אחותי היה לפני 3 שנים, ושזה קרה, עשיתי מיפוי של התחום והבנתי שהמשימה שלנו היא להביא את התחום של מניעת רצח נשים ואלימות בתוך הבית ל-2023, כלומר להכניס חדשנות וטכנולוגיה. ויש לנו בפורום מיכל סלע שני פרויקטים להגנה על נשים מאוימות, זה פרויקטים יחד בשיתוף עם המשרד לביטחון לאומי, בהיקף של 2 מיליון שקלים. ברגע זה אנחנו מגנות על 85 נשים מאוימות ועל הילדים שלהם בבית שלהם, נשים שלא חיות עם בן הזוג, באמצעות שני פרויקטים. פרויקט אחד זה כלבי מיכל סלע, בעצם אישה שהיא ברמת סיכון הכי הכי גבוה, שהמדינה מפנה אותה למקלט. אנחנו מאפשרות לה לבחור, להישאר בבית, להמשיך בעבודה ובחיים, ולקבל כלב הביתה לכל החיים. והפתרון...
כלב שיעזור לה אם וכאשר מישהו יתקוף אותה.
זה כולל חצי שנה של אילוף אחד על אחד, כולל הכל ציוד, אוכל היא מקבלת עד הבית, ביטוח וכן הלאה.
הדבר השני ב-20 שניות, 15, 19, כן?
ופרויקט השני סיירת מיכל, שאנחנו מבטחות לה את הבית עם חברת הבטחה פרטית פיזית. במשך שנה שלמה, מצלמה, לחצן מצוקה, שיעורי הגנה עצמית ומשרד
וכל השאר
חדים.
יסופר אחר כך, יהיה לנו פה עדכון צבאי, חברת הכנסת פינה תמנו שטה, חדשות ונחזור.
יום האישה הבינלאומי ב-103 FM. עכשיו 17:00 עם לילי בן עמי, בן כספית ואריאל דד.
וגם מלי בנימין ושמואל בן סימון שעורכים ומפיקים, אחרי השידור בני שאול סקי, אנחנו בתוכנית מיוחדת, יום השעה בינלאומי, את לילי הצגנו לפני זה, ואנחנו אומרים שלום לעדכון ביטחוני, נעשה את זה קצר, טל אברהם, פרשן כתב צבאי מעריב 103, שלום.
ערב טוב, לילי בן אריה.
מה הקטע הזה שמטען חבלה, זה דז'ה וו, מה פתאום התפניה, לא סגרנו את הנושא הזה?
כן, זה ממש דז'ה וו להערכתי, מטב זיכרוני.
בוא נקרא לזה דז'ה בום.
כן, כמה חודשים לפחות, אפילו אולי יותר, אולי אפילו קרוב לשנה שאני לא זוכר, פיצוץ של מטען חבלה לעבר כלי הנדסי, נקרא זה דחפור שעובד בדרום הרצועה, פעולה שגרתית מאוד, של מה שנקרא חיסוף בטווח הפרימטר, כלומר 100 מטרים בתוך השטח העזתי. המטרה היא להוריד את השיחים, את כל מה שמפריע לטווח הראייה, מאפשר למחבלים להתקרב לגדר וכדומה. פתאום ה-D9 עולה על מטען, והמטען הזה מתפוצץ, אין נפגעים בקרב הכוחות שלנו. בתגובה, הטנקים יורים לעבר עמדות של החמאס, שזה דיווח פלסטיני לשני פצועים, שאנחנו לא יודעים אם הוא מתקן או לא, אבל התגובה של הטנקים זה לאירוע הזה. תראה, שאתה מדבר עם גורמים צבאיים, הם אומרים שהם לא בהכרח רואים קשר, ויכול להיות שהמטען הזה הוא מטען שכבר הוא ישן, הוא היה שם הרבה זמן. נשמע, בהתייחס לזה שהרבה מאוד זמן וחודשים לא היה, ואתמול היה לנו את הסיפור ג'נין, והיה גם ירי של רקטה בלילה, אז איכשהו כן דברים נראים לי שיכול להיות ויש ביניהם קשר, אבל זה דברים שצריכו לבדוק. בכל מקרה, מזכיר לכם, בלילה היה ירי של רקטה, בהתחלה חשבו ש... היא לא חצתה את הגדר, בסוף התברר שהיא כן חצתה את הגדר,
והממשלה החילה את הרקטה הזו, לא?
קודם כל לא הייתה תגובה, ובכלל, אתה יודע, כן יגיבו, לא יגיבו על כל כן, רקטה וכדומה, אפשר לנהל על זה דיון, אני אישית חושב שכן, אבל נדמה לי שאת כל ההתייחסות הזאת לשיגור, האם זה חצה לשטח ישראלי בסנטימטרים כך או כך, האם זה הפעיל רק כסימון, האם זה הפעיל הזכה, את זה צריכים להוציא מהז'רגון.
אבל טל, אנחנו תוצאתיים כבר, אנחנו כבר תוצאתיים שנים רבות. אם זה פוגע חלילה בגן ילדים, יש מלחמה. אם זה פגע בשטח פתוח, אז יורים למטרת נדלן ברצועה.
אבל אני חושב שלפחות אתה צודק, ואין לי מה להוסיף למה שאתה אומר.
אני לא חושב שהוא צודק, טל.
לא.
תקן אותי אם אני טועה, הממשלה הקודמת הגיבה גם כשזה לא חצה.
לא, לא, אריה, אריה,
כן, אבל על מטרות נדלן. לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא לחסל מחבלים, אבל פגעו במטרות חשובות מאוד, תקן אותי טועה.
לא, אריה, של חמאס ושל ג'יהאד. אריה, תייחס למשהו עקרוני, שאם כמובן יש פגיעה ויש נפגעים,
זה וזה אירוע אחר. עובדה שהממשלה הקודמת השתיקה את עזה, בוא צריך להגיד את זה.
אז רגע, אז קודם כל צריך לומר כמה דברים. אחד, שחוזרת אל עצמה משוואה שכן לא הייתה בתקופה של השנה האחרונה, וכן קורית בחודשיים האחרונים. שכאשר יש אירוע בג'נין, או ביהודה ושומרון במקום אחר, או בשכם, שבו בצד השני קובעים איזשהו רף שיש 3 הרוגים או 4 הרוגים, כן נורא יותר קטע, אז כעובדה מוגמרת, מעל 30 רקטות בשלושה חודשיים או פחות, בחודש וקצת.
נמשיך לדבר על זה. צריכים לצערי לסיים, תודה טל. אז אנחנו יום האישה הבינלאומי, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי המחנה הממלכתי, שלום.
ערב טוב. שלום וברכה אריה ובן, ערב טוב, חג שמח, חג גם פורים שמח, וגם יום האישה בנו שמח.
ונמצאת איתנו לכבוד זה גם לילי בן עמי, אני לא יודע אם את מותקנת, אז בואי קודם כל.
שלום פנינה, אתמול השבוע ירחה אותי בכנסת, כנס מאוד מאוד מרשים שירחה.
ירחה אותך יפה לפחות?
מאוד מכובד.
כי כשאריה ואני אמרנו רוצים להתארח, צפ פנינה לא חזרו אלינו עד עכשיו.
אפשר לארח את לילי לא בצורה יפה, אני רק רוצה להגיד לכם שלילי לצערנו אומנם בעל כורחה נכפתה עליה שליחות להציל נשים, אבל לפני זה היא עוד הייתה אקטיביסטית חברתית שסייעה לנשים במיוחד סביב עובדות קבלן.
זוכר את זה טוב כי היא הייתה אצלנו, הייתה לפינה אצלנו בעושים סדר. אגב אריה, לא סיפרתי לך, אני אספר לך עכשיו, אני מקווה מאוד שזה יהיה לו, כאילו שפנינה לא מתנגדת. אתה יודע שהיא ביקרה אצל איציק?
כן?
כן.
תבורכי.
פנינה תמנו שטה הלכה לחבר המשותף של אריה ושלי, לאיציק חנונה, שהוא נכון. גם עיוור, גם עיוור וגם חירש, 100%.
וגם עילוי, הוא עילוי פוליטי, הוא ממש בקי בפוליטיקה, ועושה את
והוא משורר.
משורר. וצריך לב גדול מאוד לעשות פגישה כזו, התקשורת איתו היא מאוד מיוחדת, ופנינה הרימה את הכפפה הזו, ועל כך מגיע לשקויח ענק, אבל בואי נרגע נדבר על, על, על הייצוג הנשי, שיבה שלטון, ראיתי היום תמונה, יום האישה הבינלאומי של הממשלה, מישהו לקח והשחיר את כל הדמויות של הגברים, נשארו נדמה לי שלוש, ככה קרני אור באפלה, מאי גולן, מי יש שם עוד, גלית דיסטל.
בן, אתה קראת למאי גולן ולדיסטל קרני אור, אני רק שם את זה על השולחן.
טוב,
אז אם אנחנו מדברים על התמונה המסורתית, אז באמת היו לדעתי שלוש נשים, שלוש שרות שהצטלמו בתמונה המסורתית אצל הנשיא, אבל כיום יש לנו שש שרות שלצערי, צריך לומר ביושר, חלקן לא בתפקידים ביטויים, לא בתפקידים עם תוכן אמיתי, וגם הן לא הסתירו, היו כאלה שאמרו אין לי עדיין משרד ואין מצפצת, והתחושה הזאת שגם במהלך המסע ומתן על תקציב המדינה, אני יכולה לומר לכם, אני לא אזכיר שמות, היו לי שיחות עם אותן שרות, התחושה היא שעושים חסד, ממש לא בשנת 2023, לא עושים חסד עם נשים, אבל הממשלה הנוכחית, ולא מהמקום של פוזיציה כדי לתקוף, לראות רק אפילו מנכלית אחת שהם מתכוונים למנות מתוך 32 משרדים, זה בושה וכלימה, זה לא עכשיו שהם, זה פשוט לא לומר לנו מסר מאוד רע לנשים, שאתם לא מנהלות את המדינה, ואני אומרת להם טעות בידם, טעות בידם, זה לא המסר שאנחנו רוצים לילדים שלנו, לבנים, לבנות שלנו, אנחנו כבר מזמן עברנו את התקופות החשוכות הללו, שאנשים חושבים שאנחנו צריכות להיות רק במטבח, ועדיין, בתוך הממשלה הזאת, יש באמת שחושבים שהתפקיד שלנו מסתכן בלגדל ילדים ולהיות במטבח ולא להיות בצל ולא להיות ולהדיר אותנו יותר במרחבים הציבוריים, ואנחנו נצטרך לעשות מאמץ כביר, גם חברות הכנסת, גם השרות, גם פעילות חברתיות וארגוני אנשים, כמו לילי בהחלט, כי לילי עושה עבודת קודש, ואנחנו תכף נדבר על חלק מהחוקים המשמעותיים שעדיין נשים נאלצות להיאבק על החיים.
אבל יש חוק אחד, יש חוק אחד היום
שראיתי. רגע, אבל בן, לפני זה אני רוצה להגיד לגבי ייצוג נשים, שיש מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מלפני כמה שנים, שהם השוו חקיקה של גברים חברי כנסת לחקיקה של נשים חברות כנסת, והם בדקו באמת מי יותר מקדם חוקים שמקדמים זכויות של נשים, והם הראו בצורה מובהקת שנשים חברות כנסת יש להם יותר חקיקה שמקדמת זכויות של נשים, שוויון מגדרי, ולכן יש חשיבות, זה לא רק הנראות, זה לא רק זה שילדות וילדים רואים אותך, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, ילדות וילדים רואים אותך ומקבלים השראה, וילדה יכולה לחלום, אני רוצה להיות כמו פנינה תמנו שטה, זה גם בפועל בחקיקה, ואנחנו יכולים לראות גם בחקיקה שלך, שאת מובילה בחקיקה למען שוויון מגדרי, כמו החוק באמת של הצעת חוק הירושה.
ואם אני אוסיף,
תגידי משהו על חוק הירושה, באמת זה מעניין.
רק כדי שגברים לא יחשבו שבמחקרים עולה שאנחנו מקדמות רק נשים, אנחנו מקדמות ילדים, אנחנו מקדמות יותר חינוך, יותר רווחה, ומי שמרוויח מזה זה לא רק נשים, זה כל החברה הישראלית. והיום ביום האישה הבינלאומי, אני בטוחה שגם אתה בן וגם ארי, על מי אתם חושבים? על אימא, על סבתא, על הבנות שלכם. וזה, אני חושבת שהמאבק הזה הוא משותף, עדיין לא הצלחנו לגמרי לפרוץ את תקרת הזכוכית כדי להביא יותר ויותר ויותר גברים שיאבקו יחד איתנו, אבל אני אומרת לכם, חברה שחפצה טוב וחפצה בחיים, חייבת שנשים יהיו במוקדי קבלת ההחלטות, ושנשים ירגישו טוב לחיות בחברה שהן נמצאות בה.
את יודעת פנינה, יש משפט כזה שאומר, אם את רוצה לראות כמה חברה מתקדמת, תראי כמה היא מקדמת שוויון מגדרי, וכמה נשים יש במוקדי קבלת ההחלטות.
ואפרופו שנשמור על מספר הנשים, כי הן נרצחות מדי פעם, יש כאן, לילי הביאה איתה את מה שאנחנו קוראים בטעות האזיק האלקטרוני, אבל מתברר שזה צמיד מפלסטיק, תשימי לי אותו רגע, שזה הדבר שאמור לשמור על החיים של...
כמו שעון קסיו כזה.
רואים את זה עכשיו לפעם מצלמה?
מגומי.
רואים.
הרי, תקשיב, זה לא שוקל. שמים את זה בכלל על הרגל.
זה לא מפריע לאיזוק האלקטרוני שלך ברגל?
זה של המשתכל, כן, של המשטר, של ההפיכה המשטרית. ואגב, מה שספרי לנו, אפשר לגזור את זה מספריים, נכון?
כן, זה בעצם נראה כמו שעון קסיו, מי שצופים בנו יכולים לראות, זה מגומי, ואם באמת, בעיקרון אפשר לגזור את זה במספריים, אם גוזרים את זה במספריים, זה מאותת למשטרה שזה... באמת נפרץ. הבן אדם ששם את הצמיד האלקטרוני צריך גם ללכת עם המכשיר הזה שאני מחזיקה, שנראה כמו טלפון בתיק, ורק אז זה עובד. בעצם אם הוא באמת שוכח את זה לדוגמה בבית, זה יצפצף לו, זה ירטוט, וגם
זה,
במשטרה זה ירטוט.
לילי, זה מיועד לגברים שיש להם צווי הרחקה מביתה של אישה
לא,
נפגעת?
עדיין לא, לצערנו החוק הזה עדיין לא עבר. בעצם היום השב"ס משתמש בצמידים אלקטרוניים, למשל כחלופת מאסר, אין היום אפשרות למשטרה להשתמש בצמיד אלקטרוני, אנחנו מדברים, כרגע יש הצעת חוק שכבר למעלה מ-10 שנים מונחת ומחכה לעבור, היא עברה אגב בקריאה ראשונה בכנסת
היא
הקודמת.
היא עברה בקריאה ראשונה בממשלה הקודמת, הייתי בוועדת השרים, עכשיו הרי הטוענים נגד הצמיד האלקטרוני, מה הם אומרים? הם חושבים שאנחנו מכוונים לכל תלונה, ממש לא, אנחנו מדברים על תוקפים, סדרתיים, על תוקפים סדרתיים שהאישה נמצאת בסכנת חיים מיידית, על אנשים שהפרו פעם אחר פעם צווי הגנה, ושאנחנו אומרים צווי הגנה זה נשים שחטפו מכות, נשים שמאוימות, נשים שאנחנו יודעים שהכתובת על הקיר, ולכן הצמיד הפשוט הזה, אגב שהוא לא כזה בולט, הצמיד הזה הוא ממש הצלת חיים. מתחילת השנה נרצחו 5 נשים, עד בחודשיים האחרונים. 5 נשים. כל אחת היא עולם ומלואו. אתמול פגשתי את אמינה אבו סיאם. זה כל כך כואב לראות את היתומות. היא מגדלת כרגע את הנכדות. אנחנו מדברים על מאות ואלפי יתומים שנשארים מאחור ומתמודדים עם מערכת שהיא לא מעניקה מספיק את ההגנה לנשים.
היום המשטרה באמת אין לה שום כלי לאכוף את הנושא של צווי הגנה, צווי הרחקה.
היא קורסת
בעצם
פשוט.
בעצם שופט שפוסק צו הרחקה לאדם שהוא אלים כלפי אשתו, כלפי הילדים שלו, אם, זה לא בדיוק אנשים שומרי חוק.
בואי נגיד ככה, את סיפרת לי על נשים שנרצחו תחת צו הרחקה.
יש נשים שנרצחו כשהיה צו הרחקה, אנחנו גם לא צריכים להגיע לרצח. יש מקרים שבן אדם שוב ושוב גם נתפס כמפר של צו הרחקה, ובסוף המערכת
חסרת אונים.
לך תוכיח גם, היא חסרת אונים, וזה כלי יעיל אגב גם נגד תלונות שווא. המתנגדים באים ואומרים, תלונות שווא, תלונות שווא. אם זה תלונת שווא, הדבר הזה, הצמיד שאני מחזיקה ביד, יוכיח שמעלילים עליך. אז כולנו צריכים להיות בעד. כולנו זה היה צריך לעבור השבוע בוועדת שרים וזה נדחה.
אנחנו צריכים לעבור...
יתרה מזה, אני רק אומר בקצרה, אי אפשר לצפות שכל הנשים תברחנה למקלטים. ברגע שהגבר הוא זה שתוקף, הוא זה שאלים, ובטח נשים שלא יכולות לקחת איתם ילדים בגירים, תבינו שמעל גיל 14 אי אפשר לקחת אותם במקלטים. ומה אומרת אישה? האם אימא יכולה להזכיר את ילדיה? בוודאי שלא. אז אני חושבת שזה גם יעזור.
מאבק שאין צודק ממנו. אני חייב לשאול אותך לסיום, כי המורן הבא שלנו כבר על הקו. תגובה קצרה למתווים החדשים, יש מתווה אלבשן פרידמן, שהליכוד מדבר עליו שהוא בייס טוב למסע ומתן, לפיד וכאלה אומרים בעצם, מה אתם אומרים?
אני אומרת, תראה, אני חושבת שאנחנו היינו הראשונים לאמץ את מתווה הנשיא, וגם הראשונים לקרוא להידברות במחנה הממלכתי. אנחנו בעד שיח, אנחנו בעד שיח, אבל צריך מתווה פשוט, קודם כל לסדרי התנהלות של מדינת קינים, שזה לעצור את החקיקה. אנחנו ברגע שעוצרים, נכנסים לחדר, בין אם זה ייקח יום, יומיים, שלושה ויותר, אנחנו נכונים לבוא ולהגיע להסכמות רחבות. עכשיו, אני לא יכולה להתייחס ברצינות לכל המתווים שמתפרסמים, אמרו
ש... לא צריך, אין צורך.
ופרידמן
לא צריך. אז לא נראה לרזולוציה הזאת איתך.
בדיוק, זה לא משהו שהגיע אלינו באופן רשמי.
חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
אז בעניין הזה בדיוק אלוף מילואים גיורא איילנד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
איך השתרבבת אתה, ראש מלל, ראש אגת, מומחה ביטחוני למתווה של פרידמן ואלבשן?
שאלה טובה, גם אני שואל אותה.
קמת בבוקר ופתאום, כן.
משהו כזה, אני דפוק, מאז שהתנדבתי לצנחנים, אז... כשפונים אליי, אז אני נוטה לענות, לא פעם לדברים שאני יכול אחרי זה לקלל את עצמי.
אבל אתה חושב שפנו אליך גם בגלל מחאת המילואימניקים וההתגייסות שלהם ומכתבי הסרבנים, או שאין לזה קשר?
אני לא חושב שיש קשר ישיר. מה שקרה בקיצור נמרץ, הייתה פגישה, אגב, היוזמה שלה היא קצת שונה ממה שאני בעצמי הבנתי, אבל שורה תחתונה בין... פרופסור פרידמן יחד עם איש עסקים גיורא ירון שנפגשו עם שמחה רוטמן ויצאו מהפגישה עם מין הסכמה, טוב, אם אתם חושבים שאתם יכולים להכין מתווה שהוא יותר טוב, הוא בעיקר יכול להיות יותר מוצלח מול הצד השני ממה שאני בתור יושב ראש ועדת החוקה מקדם, אז תפדל, תעשו. והם פנו לשני אנשים, גם ליובל אלבשן וגם אליי, ושאלו אם אני מוכן להצטרף, ומתוך אזרחות טובה אמרתי כן. ופה נכנסנו קודם כל לעילות של זמן, כי פנו אליי ממש בשישי באחר צהריים, ורצו שאנחנו נגמור את זה עד יום שני בערב, וכמה שלא עבדנו על זה הרבה וקשה, ראשון שני עם הרבה גרסאות, אני מראש מודה שזה לא עובד זמן, אבל מצד שני אפשר גם לחכות. דבר שני, גם בתוכנו היו ויכוחים מאוד קשים, צורך העניין פרופסור פרידמן בצד אחד, אני מאוד בצד שני, התפשרנו בתוכנו על חלק מהדברים, ועל חלק לא התפשרנו והגשנו מה שנקרא שתי חלופות, ובשורה התחתונה נפגשנו לפני, ממש הסתיים לפני שעה בערך, פגישה של שעתיים עם, עם יריב לוין, עם שמחה רוטמן.
ו?
אז אתה יודע, אני יכול להגיד מה אמרנו, אבל זה קצת משעמם, יותר חשוב מה הם אומרים, והאמת היא שגם זה משעמם, משום שמצד אחד הקשיבו לנו ברצינו, התווכחו איתנו, זה לא שהמתווה שלנו מוצא חן ביניהם, התווכחו איתנו על חלק מהדברים, ונתנו גם עצות, גם במובן שלא רק מתווה כזה או אחר בצורה יבשה, אלא גם נגיד פוליטית, ציבורית, מה אנחנו ממליצים להם לעשות.
מה אתם ממליצים להם לעשות?
והם עכשיו צריכים להחליט איך הם, מה הם עושים.
אבל מה אתם מצאתם להם לעשות?
אוקיי, אז אני, בוא אני אגיד לפחות מה שאני אמרתי, אני לא רוצה לדייק, כי זו הייתה שיחה חופשית ולא בדיוק אני מקרים מסטנוגרמה. אבל אני מאוד נוח לי להגיד מה שאני אמרתי בפגישה. ואני אמרתי בפגישה שלושה דברים. אני בקיצור נמרץ. אחד, אמרתי להם, הבעיה של המחאה, שאולי מפתיעה אתכם בעוצמתה, לא נובעת ישירות רק מהרפורמה, אלא נובעת מחיבור בין הרפורמה ובין ההסכמים הקואליציוניים, חלקם מאוד בעייתיים, לבין פעולות שכבר הממשלה או הכנסת עושה ללא קשר. למשל, החוק שמאפשר לבתי דין רבניים לשפוט עניינים אזרחיים, והתחושה זה כמובן כוונות, חלקם גלויות, חלקם נסתרות, מחוק יסוד לימוד תורה, ועד כוונות לא מוסתרות של בן גביר וסמוטריץ' בהרבה מאוד נושאים עד מדינת הלכה. ולכן הציבור שהוא בצד השני אומר, רגע, הרפורמה הזאת היא לא עניין של דקויות משפטיות, היא פלטפורמה בכדי להשיג דברים שישנו את המדינה. תבינו שזו הדאגה. אם לא הייתם עושים הסכמים קואליציוניים כאלה הזויים, יכול להיות שזה לא היה. זה אחד.
אני חייבת להעיר כאן, האלוף גיורא איילנד, שבאמת, כמי ששומדת בראש ארגון נשים, פורום מיכל סלע, ואנחנו בתוך קואליציות של נשים, יש המון המון דאגה לגבי הנושא הזה של הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים.
בתי הדין הרבניים.
ואני רוצה להגיד עוד דבר, אם יש רפורמות...
רגע, תני לי, אני אתן לך אולי משהו שזה.
איפה אנשים גם סביב השיחה, הנושאים הללו? אני גם הייתי מצפה שגם במתווה שלכם יהיו נשים שיבדיעו את ה... יביאו, תשמיעו את הקול שלהם. אנחנו חלק מהסיפור הזה, אנחנו לא מיעוט.
אני מסכים איתך לגמרי, אני אומר את זה שוב, זה אמנם נשמע כמו פירוט של טירון, אבל ביקשו ממני כמעט בדחיפות להצטרף, ואני הסכמתי, אני לא ניהלתי ולא הובלתי את העניין הזה, אבל אני מקבל לגמרי את ההערה שלך, אני חושב שזה הייתה טעות. אבל, ופה זה הדבר השני שאמרתי אותו, ואני חושב שזה הדבר העיקרי שאני אמרתי אותו, אגב, אני כבר שבועיים מנסה להגיד אותו לפוליטיקאים משני הצדדים, לצערי לא הקשיבו. הבעיה שמטרידה חלק גדול מהציבור, ודאי נשים, אבל ודאי שלא רק, זה עניין של הזכויות האדם או זכויות היסוד או הזכויות הטבעיות. עכשיו, במצב של המתווה המקורי, כפי שהם הכינו, יש פה מצב מאוד מאוד בעייתי, כי מצד אחד אין חוקה, מצד שני בגץ מאבד את כוחו, ומצד שלישי אפשר לחוקק חוקים, כולל שינויים בחוקי יסוד בקלות. ואז יבוא מישהו מחר ויגיד, נכון, יש חוק יסוד חופש העיסוק, אבל אני משנה בו סעיף, אני אומר, זה כולל אמנם כולם, אבל לא כולל נשים. נשים צריכות להיות מוגבלות רק לתפקידים מסוימים. And then what? ומה אז עושים כשאין שום מערכת שתבלום את זה?
אגב, גם היום, האלוף איילנד, גם היום לא צריך שום מערכת שתבלום את זה, כי בחוק יסוד חופש העיסוק יש כבר פסקת התגברות, על פי המלצתו של אהרון ברק. כלומר, אם בגץ יפסול חוק שאומר נשים לא עובדות בכלל, הכנסת כבר היום ברוב של 61 יכולה להתגבר על זה. בלי רפורמה ובלי כלום.
אבל הכנסת זה בדיוק. מה שאמרתי, אני אומר כרגע לנשים, יש כאלה בקואליציה שהבעיה שלהם היא להטאבים, ויש קבוצה שלישית שהבעיה שלהם הערבים וכו'. הקבוצה הזאת, שחלק גדול מהאג'נדה שלה, היא בדיוק לפגוע בחלק מהדברים, או יש חשש, במתווה הקיים כרגע, ואני אומר את זה, אני חושב די בביטחון, שיכולה ליצור עוד פעם את אותו רוב של 61, שבקלות משנה חלק גדול מהדברים. ולכן, אני עוד פעם חוזר למה שאני אמרתי, את התחום הזה כדאי לחוקק אותו לא רק ברוב של 61, אפילו לא רק ברוב של 70, אלא ברוב של 90.
מכיוון שאתה הזמננו אותם, התרשמת שלוין ורוטמן מוכנים לקיים מסע ומתן על המתווה שלכם, שגם בו יש שתי חלופות, ואגב הוא נפסל על ידי המשפטנים הליברליים של הצד השני?
אני יודע, בוא נאמר ככה, ההתרשמות שלי שהקשיבו לנו, לא שמעו אלא הקשיבו, ושהם גם מבינים שיש פה, הם נכנסו למערכת של אילוצים, אמנם מכל הכיוונים, והאם הם יקחו את זה באיזושהי צורה יצירתית, בצורה שמה שנקרא תשמור על, לא רק על כבודם, אלא גם על האג'נדה שלהם, ומצד שני תאפשר הידברות, אני מאוד מקווה שכן, ואם לא, אז אנחנו לא הראשונים שנכשלים.
אלוף מילואים גיורא אלן, תודה.
תודה רבה.
תודה.
לא רק, יש איתנו גם את פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, ממובילי צוות מתווה המשפטנים, שלום ידידיה.
ערב טוב.
ערב טוב לכם.
אנחנו קצת הלכנו לאיבוד בין המתווים. יש לך מתווה? סליחה, כן.
יש לנו הצעה שלא הושמה עדיין לשולחן הלאומי, לא יצא לציבור, משום שאנחנו מוכווני תוצאה, ואנחנו מנסים לראות ולדייק ככל האפשר. שהרעיון המוליף שלנו הוא מצד אחד להקשיב טוב טוב לציפור הנפש של אלו שמבקשים שינוי רפורמה, ואנחנו מבינים אותם, ומצד שני אנחנו מחויבים ללא סייג לשמר את העצמאות של מערכת המשפט הישראלית ושל הייעוץ המשפטי.
אבל פרופסור שטרן, ציפור נפש זה דבר קופצני ואף ממקום למקום, עד שתגמרו את המתווה הציפור תעוף.
הבעיה היא לא אנחנו, אם יש כאן בלבול, לנו יש הצעות, הן כבר אצלנו זמן מה, אני חייב לומר לכם שכינסנו את הקבוצה שלנו לפני 5 שבועות או כבר 6 שבועות, זה לא שאנחנו מחכים. העניין הוא שהבשלות הרגשית והפוליטית בציבור הישראלי עדיין לא קיימת כדי לקבל הצעה.
יש לי תחושה שגם לא תהיה קיימת. מה מונע, קודם כל האם נכון שבעצם עבדתם ממש מול הנשיא? אגב, הוא חטף על זה הרבה ביקורת מהצד השני, ומה מונע מבעדכם לשים את הדבר הזה על השולחן, כמו ששמו היום את פרידמן, את המתווה המתחרה של פרידמן אלבשן, איילנד.
אנחנו לא מטעם הנשיא, הנשיא לא חתום על המתווה.
לא, לא מטעם, כאילו, אבל שעבדתם מולו, שהוא כן מעודכן ויודע.
אני אסביר. קודם כל אני רוצה להבין, אנחנו קבוצה שפועלת מטעם עצמה, צו 8 יוצאנו לעצמנו, ואנחנו יושבים על המדוכה הזאת נאנסטופ כל הזמן. אנחנו פעלנו גם מבית הנשיא, אבל לא מטעם הנשיא, כמובן שזה מוסיף איזה סוג של אחריות למה שאנחנו עושים. יחד עם זאת, זה לא מחייב אף אחד חוץ מה של את עצמנו. הרעיון שאנחנו מכוונים אליו הוא להשיג הסכמות סביב מתווה קונקרטי. לשים על השולחן הנומי ולקבל כותרת ליום כאשר אין בשלות, ואתם רואים מה קורה עם המתווה שיצא אתמול, מה קורה עם המתווה שיצא שלשום. אז מה אתה? מה הועלנו? המטרה היא לא הועיל, וכדי לא הועיל צריך להגיע להסכמות, אני מסכים, אבל בין התחזית הקצת פסימית שלך, שהבשלות לא קיימת, היא עדיין, אני מסכים, לא קיימת, יש הרבה רגשות, יש הרבה חשבונות פוליטיים, אנחנו בצד המקצועי, אנחנו לא חלק מהמאומה האחרת, חשובה מאוד, אבל עליה אנחנו לא יכולים להשפיע, ברגע שתהיה בשלות,
שמענו שיאיר לפיד סרב לפגוש אפילו את פרידמן ואת אלבשן לשמוע מה ההצעות שלכם. איתך הוא הסכים להיפגש או איתכם?
אני לא רוצה לפרט שום דבר מהסוג הזה, אני לא חושב שזה חשוב גם. מה שחשוב הוא להגיע לתוצאה, ואנחנו שליחים של התוצאה, אנחנו מקווים שכשתהיה בשלות, הדברים ששמנו על השולחן מבחינה מקצועית יוכלו לענות בצורה מספקת, על הדברים החשובים לכל הצדדים, ברור שכל פשרה היא מעצם טבעה פשרה, היינו, אנשים צריכים לוותר, מי שרוצה את הכל, כן, האויב של הטוב מאוד הוא המצוין, מי שרוצה מצוין לא יקבל מצוין אף פעם, במחלוקת הקיימת, צריכים להסתפק בטוב מאוד.
יש ללילי בן עמי פה שאלה מעניינת אליך, אני שמעתי את היוזמה הזו דווקא מכיוונו של מתן כהנה, שהוא טיפל וגם שינה את הכללים של הוועדה לבחירת דיינים, לילי.
פרופסור שטרן, בעצם מעניין אותי העמדה שלך. הרפורמה מדברת על שינוי הרכב של הוועדה לבחירת שופטים. מה אתה אומר? להעתיק את אותו מודל בדיוק לוועדה לבחירת דיינים.
אני לא רוצה, אני ממש מתנצל, אבל אני באמת לא רוצה לדבר על הפרטים של העניין.
לא, על הרעיון, לא שלכם. הרי מתן שינה שם קצת את הכללים, ועדיין לדיינים למשל, יש נשמרת זכות הווטו בוועדה למניין דיינים, למינוי דיינים, למה שזה לא יועתק גם לשופטים רגילים?
אני אגיד לכם מה אני חושב שהעקרונות, לא הפרטים, צריכים להיות בוועדה למינוי שופטים. אם תשמע דעתנו,
okay.
מדובר על 10 פרופסורים שעוסקים בזה הרבה, וזה תחום מסוכן, ויש הרבה ניסיון חיים וניסיון מחקרים אחרי הרעיונות הללו. בגדול מדובר על הרצון לשמר מתווה שמצד אחד לא ייתן כוח וטו לשופטים כפי שניתן היום במינוי של שופטים לעליון. במובן הזה אנחנו פוגעים במצב הקיים, עם קטריות של השופטים. מצד שני, אנחנו מתנגדים בכל תוקף לאפשרות שהקואליציה תמנה שופטים בכוחות עצמה. עכשיו, בין שני היחין ובועז הזה, יש מצבים שונים ומגוונים, שעליהם אנחנו מתדיינים, יש לנו העדפה מסוימת, אנחנו מביאים אותה לפני גורמים שיכולים לקבל אותה או לא לקבל אותה, אנחנו לרשותם.
אבל למשל, פרופסור שטרן, אני רוצה רק, באמת לא ענית על השאלה שלי. אני מדברת, הדיינים בוועדה למינוי דיינים, הם גם בוחרים את עצמם, ואנחנו מדברים, כשמדובר על הרפורמה בוועדה לבחירת שופטים, אנחנו מדברים על ייצוג הולם של עוד אוכלוסיות, גם בוועדה למינוי דיינים, אני הייתי רוצה לראות גם דיינים מעוד אוכלוסיות, ואתה יודע מה? אולי נשים דייניות, אולי דיינים ממוצא אתיופי, מה אתה אומר? להעתיק את אותו מודל בוועדה למינוי דיינים, את אותו מודל שמוצע בוועדה למינוי שופטים.
אם את שואלת אותי איך צריכה לראות הוועדה למינוי דיינים, זו שאלה אחת. ואם את שואלת אותי על הוועדה למינוי שופטים, זו שאלה אחרת. אני חושב שהדמיון פה הוא מבחוץ, לא מבפנים. המתחים הם לגמרי שונים. הגיוון הרלוונטי פה הוא לא הגיוון הרלוונטי שם. פה מדובר על גיוון בין אקטיביזם לפסיביות, בין שמרנות לליברליות. לעומת זאת, אצל הדיינים, מדובר באמת על גיוון של תרבויות ואוכלוסיות ונשים וגברים. אני חושב שצריך להיזהר מלהשוות דברים לא דומים רק בגלל שמדובר בערכאות.
Okay.
אבל לגופו של עניין, זה מה שחשוב לי להגיד למי שמאזין לנו כרגע, לגופו של עניין, ישראל מתקרבת במהירות גבוהה לקצה הצוק. אם בשבוע הבא יש 4 ימים של דיונים לקראת הכנה לקריאה שנייה ושלישית, דהיינו להפוך את הרפורמה לעובדה, ואם זה יהיה ברוב של 64, אני מאוד מאוד חושש לעתיד המשותף שלנו.
תגיד, מה אתה חושב על הדרישה, אני מסכים איתה, אני לא בטוח שהאריה, של המתנגדים, אני לא קורא לזה אפילו אופוזיציה, כי המחאה זה לא האופוזיציה, המחאה היא גוף עצמאי, שאם אתם רוצים להידבר, אנחנו מתים להידבר, אבל לא תוך כדי בליץ חקיקה מואץ, כפי שאנחנו רואים עכשיו, תפסיקו, נתיישב, לא נשתווה, תמשיכו.
אני בהחלט יכול להזדהות עם זה, אני חושב שזה הגיוני ביותר לדעתי, יחד עם זאת, אני מסתכל מהצד ואומר לתי, יופי, אז אני צודק, אז מה? מה קורה בפועל? תראו, בחס חלילה להשוות בחורבן בית שני, היו חכמים שאמרו בדיוק כך, קראו להם סיקריקים, הם עמדו על קוצו של יוד משום שזו לדעתם הייתה האמת והם היו פטריוטים לא פחות מאחרים. אנחנו צריכים עכשיו פה את יוחנן בן זכאי, לא את הסקריקים. אנחנו צריכים את האנשים שלא היו צודקים עד הסוף, אבל שילכו לקראת פתרון כי אנחנו בסכנה. אז גם אם אני מקבל את העמדה לא ניסה וניתן נקדח ליד הרכה, או את העמדה הפוכה, אנחנו לא נפסיק את החקיקה כי זה יגביר את המחאה, ולכן אנחנו נמשיך בחקיקה ובואו דברו איתנו עכשיו.
לא, אגב, תפסיקו את החקיקה, תיפסק גם המחאה, זה דיל. אבל הבנו את עמדתך.
אתה יודע שהיא לא תיפסק.
אני אקרא
יש אנשים שמתנגדים לפשרה.
לא, אין עוד פשרה, אריה. אם יפסיקו את החקיקה, אני אומר לך, קודם כל, שאני אקרא חבר'ה לעצור. לעצור עכשיו במקום, ישבו לדבר, לא ישתבו, כל צד ימשיך. אבל פרופסור שטרן, שמחנו ששוחחת איתנו.
תודה רבה לך.
בהצלחה לכולנו.
כן, לגמרי. איפה יוחנן בן זכאי כשצריך אותו? חבר הכנסת חנון מלביצקי, חנוך מלביצקי, ליכוד שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז בוא נמשיך מאיפה שהפסקנו. יושב פה, היה פה רגע פרופסור, הוא די שמרן. בר אילן וכולי, שאומר שדי מסכים עם הדיבור הזה על הידברות, כדי שהוא יהיה רציני, צריך להפסיק את המרוץ המטורף, המהיר, בום בום בום, כל הזמן ממשיכים לאשר, להכין קריאה שנייה שלישית, של מה שאתם עושים, למה לא?
זו עמדתך.
זה לא, אני ציטטתי עכשיו אותו, לא אותי.
לא, גם הוא לא אמר את זה, הוא אמר שאישית הוא היה רוצה, אבל הוא מסכים שלא צריך להתעקש על זה.
כן. אני אגיד לך מה, מתקיימים דיבורים כל הזמן, כבר קרוב לחודש מתקיימים דיבורים עם כל מיני קבוצות, עם כל מיני פוליטיקאים, בכל מיני צינורות כאלה ואחרים. הפשרה הזו שהתבדנו אליה היום היא לא קמה משום מקום, היא תולדה של איזשהו תהליך שמתרחש. ואנחנו מוכנים, אתה יודע, לדבר זה בסדר, השאלה בסופו של דבר גם בסוף, זה על מה מדברים. כמי שבא ואומר לך, תשמע, אני לא מוכן בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, להפוך את הוועדה למינוי שופטים, למקום שבו אין רוב לשופטי בית המשפט העליון ולאחרים. מי שבא ואומר, אני לא מוכן פסקת התגברות, ימות העולם, פרפרזה ודברים כאלה.
בסדר, אנחנו מכירים את העמדה מנגד, אבל חבר הכנסת מלביצקי, תראה, נניח שהאופוזיציה מטעמיה שלה לא תלך לשיחות על פשרה כל עוד החקיקה נמשכת. למה שלא תעשו מה שכבר קרה פעם? צעד חד צדדי, כלומר שבתוך מנסחי הרפורמה יקבלו חלק מהטיעונים. למה שזה גמר במפח נפש? אולי לזה תהיה תמיכה ציבורית הרבה יותר גדולה?
תשמע, התמיכה ציבורית, השאלה למה? כי כשאתה בא ואתה שומע את אותם, דרך אגב אני מסכים עם מה שאמר בן קודם שהאופוזיציה לא שולטת במחאה. יש שם כל מיני
למזלנו
ויש שם כל מיני גופים וארגונים עצמאיים שחלקם בכלל באים וכבר מדברים בצורה מאוד מאוד גלויה על דברים אחרים לחלוטין. אבל עוד פעם, המחאה בסופו של דבר אני לא רואה את המחאה כבעיה, אני רואה את חוסר ההסכמה כבעיה.
גם לא את הסרבנות?
בעיה. מה?
גם לא את הסרבנות שהיא חלק מהמחאה?
הסרבנות היא בעיה חמורה מאוד, שהיא תולדה
של... זה חלק מהמחאה היום.
לא, סרבנות אינה חלק מהמחאה.
אני חושב שזה משהו אחר.
לא?
המילואימניקים לא הפגינו, לא צעדו לירושלים, לא הביאו טנק, ואחר כך לא הודיעו כחלק מזה על סרבנות? זה לא שלב של אחד גורר את השני?
התשובה היא לא. אני לא רוצה להיכנס אפילו לוויכוח. אין סרבנות כרגע. הדבר היחיד שיש כרגע, כולם מצהירים שברגע שזה יעבור, הם ישקלו סרבנות, והמילואימניקים שהם מתנדבים, ולכן הם לא יכולים להיות סרבנים, שהודיעו שלא יגיעו...
לא, אני מדבר על ההיבט המשפטי. אתה מבין מה זה סרבנות גם בלי חשץ.
לא, 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 אריה. סרבנות זה מונח מדויק. ואתה, כשאתה אומר סרבנות, אתה לא אומר אמת.
ואם כשאני אומר סרבנות בהיבט הציבורי והמוסרי, זה אסור להשתמש במילה הזאת? רק במובן המשפטי?
אתה יכול להשתמש... אין כזה דבר סרבנות בהיבט הציבורי והמשפטי.
באמת שטויות.
כן, לא, זאת אומרת, קואליציה שכל האג'נדה שלה זה להנציח את, את, את ההשתמטות של מאות אלפי חרדים. היא באה עכשיו השתמטות, בטענות...
זאת השתמטות, גם כשהיא מותרת מבחינה חוקית, אני אומר, זה השתמטות.
זה סרבנות בקצות החוק, וכרגע אין שום סרבנות. כל מנהיגי המחאה, מהראשון עד האחרון אומרים כל הזמן, מבני גנץ וכולם נגד סרבנות, חבל שירדנו לשוליים האלה. אני רוצה לשאול אותך, להגיד לך משהו על מה שאמרת מקודם, אני לא חושב שמה שהצגת שיש יהרג ובל יעבור, זה לא נכון. היהרג ובל יעבור זה שפוליטיקאים ימנו שופטים. אם היית שואל אותי, צריך להשאיר את זכות הווטו ההדדית גם לשופטים וגם לפוליטיקאים, ואז מגיעים לאיזונים שהגיעו במינוי של השופטים האחרונים.
יש לנו בעיה בתפיסות עולם, בעיניי, ולא רק בעיניי, פוליטיקאים צריכים למנות שופטים, והעובדה שהשופטים ממנים את דור ההמשך שלהם היא איומה ונוראה.
השופטים לא ממנים את דור ההמשך שלהם, למה לשקר?
אני לא משקר.
אתה כן משקר. השופטים לא יכולים למנות שופט עליון.
אבל יש להם וטו על כל מועמד שמביא.
ולכן, ולצד השני יש וטו יותר חזק, ולכן מונו כל מיני שופטים שהשופטים לא רצו, והכי בכיר זה אלרון, כן? שכל העליון התקומם והוא מונה. אז למה לשקר, אני שואל את עצמי?
אחד, ומה זה, ומה
לא
זה...
לא אחד. אתה יודע כמה שמרנים הילד שקד מולתה?
הטריקה של אהרון ברק החליטה שהיא לא רוצה אותו.
אהרון ברק פרש לפני 20 שנה, הילד שקד מינתה 4 שופטים שמרנים, 10 המינויים האחרונים, זה הכל ממשלות ימין.
לא, בחייך, הם לא שמרנים. שניים היו שמרנים, ושניים לא.
נכון, יפה, וזה ככה צריך להישאר.
אבל אתה אומר, היא מינתה 4 שמרנים.
מעשרת השופטים האחרונים, הרשימה גלויה לפנינו, והימין ברך על כולם פה אחד. עכשיו אתם נזכרים.
אני חושב מאיזה שחושבים. אתה אולי לא מחכים.
עכשיו אנחנו נזכרים.
כן, עכשיו אתם נזכרים.
לא נכון.
אבל אני חושב שזה מצב לא נכון ולא ראוי. אני לא רוצה שהשופטים הללו בעליון ימשיכו לשלוט במי הם מנהלים אחר כך. אני לא רוצה מצב שבשביל לי בכלל להיכנס למרכז הערכה של השפיטה, אני לא מדבר איתך על בית משפט.
אבל אתה תסכים למשל שאלה שבוחרים, אבל אם נבחרי הציבור הם אלה שבוחרים, אתה תסכים למשל לאיזון בין קואליציה ואופוזיציה?
כן, אני חושב שאתה, אני חושב שברור שאתה לא, כי אתה מאלו שרוצים להמשיך ולשלוט בפוליטיקה דרך מערכת המשפט.
זה שוב שקר, אבל אנחנו נתעלם ממנו, מכיוון שיש היום וטו הדדי ואף אחד לא שולט בכלום. שאלה אחרונה לא קשורה לכלום שחשוב לי לשאול, למה לשכתך מאשרת באופן קבוע כניסה למשה מירון לכנסת? של השמאלנים בוגדים?
לא חושב שלשכתי מאשרת באופן קבוע כניסה.
אז באופן לא קבוע.
משה מירון...
שמאלנים בוגדים. הרי מה השמאלנים בוגדים?
אני נגד האמירות האלה, ואמרתי את זה הרבה פעמים.
אז למה אתה בעד שהוא יישב ועדת חוקה?
אני לא חושב שלשכתי הזמינה אותו אי פעם לוועדת חוקה.
לא לוועדת חוקה, לכנסת, ואז הוא נכנס לאיפה רוצה. טוב, אני בסדר, שאלתי את השאלה, היה לי חשוב לשאול אותה. חבר הכנסת מלביצקין, קווה ונתפלא שתושג פשרה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום וערב טוב לדוקטור יצחק פס, עמית מחקר במכון לחקר המחתרות באוניברסיטת בר אילן, ולצורך הדיון ביום האישה הבינלאומי, מחבר הספר בממלכת הנשים בבית לחם, מכתבי אסירות ועצירות המחתרת. שלום לך.
ערב טוב, ערב טוב לכולכם. מוצאי חג פורים שמח.
בוא תספר לנו...
יומיים, אז אנחנו ממש בסוף.
תספר לנו משהו על אסירות לחי אצל ההגנה, הפלמ"ח, בבית הכלא המיוחד לנשים בבית לחם, בימי המנדט.
יש כל כך הרבה לספר, וכתבתי ספר שלם על זה. אני אגיד לך איך זה התחיל. זה התחיל מכך שאני גם במקביל, היותי עמית מחקר במכון לחקר המחתרות, אני עובד גם במרכז לחקר האישה ביהדות בבר אילן. וחלק מהתפקיד שלי, שלנו, האג'נדה, זה באמת להציב את הנשים חזרה במקום הראוי להם בהיסטוריה. וזיהיתי קבוצה שכמעט לא מוכרת, לא נכתב עליה כמעט כלום, שפשוט נשכחה והועלמה מהזיכרון ההיסטורי. אז ככה זה התחיל, החלטתי לכתוב מחקר ספר עליהן, לפי המקורות.
אבל דוקטור פס, אתה ברדיו, יש לנו שתי דקות. קדימה, תן לנו כל מה שאריה שאל.
כל מה שאריה שאל, ליל הסדר, חג החירות, נשים עתירות מחתרת נמצאות בבית סוהר עבור מלחמתם לחירות. איך מנהלים את ליל הסדר? מה מבקשים בתור אפיקומן? אז ביקשו את המדינה העברית. אחת העצירות שגנבה את האפיקומן, מבקשת את המדינה העברית בתמורה להחזרתו. קיבלה? לדוגמה, ליל סדר אחר, מגיעה רבנית מטעם הרבנות הראשית, מטעם מוסדות העבריים, לחגוג את ליל הסדר, לנהל את הסדר. מה מבקשים אפיקומן? דגל כחול לבן שאפשר לנפנף בו. טוב, זה דוגמאות קטנות.
פרופסור פס, אתה יכול לספר לנו על מעשה גבורה, או איזשהו מעשה של לוחמת יהודיה שהביא אותה באמת למאסר?
דבורה נחושתן, אמו של עידו נחושתן, אלוף, מפקד האוויר לשעבר, אסירת האצ"ל, אישה קרבית ברמ"ח איבריה, משתתפת בהמון פעולות, פעולות מחתרת, נתפסת, נידונה ל-15 שנות מאסר. במקביל, באותו יום, גם החבר שלה נאסר, הוא מקבל רק 7 שנות מאסר. היא כותבת לו מכתב מהכל, אומרת לו, אל תיקח את זה שאני קיבלתי פי 2 ממך. אל תיקח קשה את זה.
מזלם שזה לא היום, לילי, אתה כבר מתנפלת עליהם עם האפליה הזאת. כמה אסירות היו במחתרות?
היו סביב 200, עכשיו מתוכם כ-10% אסירות, כלומר, שהיה הוכחות נגדה, נשפטו בבית משפט וקבלו כך וכך שנים, 90% מעצר מנהלי, ללא הוכחות.
וואו.
עכשיו, המעצר המנהלי הוא ערך כל חצי שנה או שנה, תחשבו מבחינה פסיכולוגית, עצירה מגיעה, עוד שנייה אמורים לשחרר אותה, נגמר תקופת המעצר.
ואומרים לה עוד חצי שנה.
והם מוסיפים, והיו נשים שארבע, חמש שנים שמעריכים להם פעם אחר פעם.
וחלקם נשים עם ילדים. חלקם נשים עם אמות לילדים.
היו גם כאלה שמבחינתן הייתה דילמה, האם לתת לילדים שלהם לבקר אותן בבית הסוהר. מה זה יעשה לילד שהוא רואה את אמא שלו מאחורי הסורגים?
איך אתה יכול לסכם לנו את תחיית...
לא, הוא לא יסכם לנו כבר, דוקטור פס, נגמר לנו הזמן.
תודה רבה.
בשמחה רבה, להתראות. אורחים
ופיקים, אלי בנימין ושמואל בן סימון, החייל שידור בני שאוסקי, עורכי הדיגיטל רעות, מתיתיהו ארגון, דוד זבולוני ומאור רט, אחינו ספורטים יעל ארד, קופן ומליניאק. לילי בן עמי, התארחה כאן, תודה רבה לילי.
תודה רבה. בן, תודה אריה.
תודה אריה, אתה תהיה פה מחר עם רוני ואני לא.
אני מחר, בוא, אתה לעיסוקך.
אני בבוקר, ביי.